את אליהו עולה בסערה השמיימה במלאכים ב' פרק ב', שזה בעצם סיפור ההקדשה של אלישע. הרגע בו נבחר לנביא, אבל הרגע בו מתחיל בפועל. ואחרי הסיפור של עליית אליהו השמיימה, אז ראינו שבאים כמה סיפורים שבאים להראות איך אלישע נכנס לתפקיד. זה המטרה של הסיפורים. נקודה הראשונה היא חציית הירדן, שהיא להשתמש, וראים שזה מודגש שהוא משתמש באדרת של אליהו מכוחו של אליהו, אף הוא. היה השם אלוקי אליהו, אף הוא ויקה את המים. הוא צריך לעשות את זה פעם שנייה, כי בפעם הראשונה כשהוא עושה את זה מכוחו זה לא עובד. אז זה הסיפור הראשון. הסיפור, ואז כתוצאה מזה בני הנביאים משתחווים לארצה. בשלב השני יש איזה פקפוק כלפי זה שאליהו נעלם, אולי כתוצאה מזה שהוא סיפר להם איך אליהו עלה השמיימה, ואז הם אומרים, ככה הוא עלה השמיימה, זה הנועל הרגיל שלו. אז אולי הוא צריך לחפש אותו. בקיצור, בסופו של דבר הם לא מוצאים אותו. הוא אומר להם, לא אמרתי עליכם, אל תלכו. אז זה הסיפור השני, ככה שאליהו באמת תופס את מקומו, של אלישע תופס את מקומו של אליהו. הסיפור השלישי, כן, שני הסיפורים הראשונים עוד הם על בני הנביאים, הסיפור השלישי הוא על אנשי יריחו. אנשי יריחו באים אל אלישע ומבקשים ממנו שיתקן את המים של העיר. פה יש ממש סגירת מעגל עם סיפור אליהו מכמה עניינים. דבר ראשון, אליהו עבר בעיר לפני שבוע ואף אחד לא ביקש ממנו לתקן את המים. אנחנו רואים שהיחס אל אלישע הוא לא כמו היחס אל אליהו. אנשי העיר לתומם מצפים מאלישע לעשות מעשים שאליהו אפילו לא העיזו לבקש ממנו. זה אחד. דבר שני, אנחנו רואים פה איזושהי סגירת מעגל עם מהלך שאיתו התחיל אליהו. אליהו בהתחלתו הוא בעצם כילל או עצר את המים כתוצאה מסיפור יריחו, מהמפגש, לפחות על פי חז"ל, וככה גם יש איזה רמז וזה בפשט הפסוקים, מבניית יריחו, נכון?
לכן אליהו לא תיקן, לא רצה לתקן את הרי?
לא יודע, לא. אליהו הם פשוט לא העיזו לגשת.
זה,
וואו. היחס בין אליהו לעם, ראינו את זה גם מקודם ולפני כן כשהוא עובר בבית אל וביריחו, יש איזה יראת כבוד כלפיו. אליהו, כן, הוא היה קצת מרוחק. גם רואים את זה אפילו במעמד הקרמל. תגשו נא אליי, כן? הוא צריך, יש מרחק בינו לבינם. אצל אלישע אנחנו נראה שזה בדיוק הפוך. והסיפור הזה של סיפור יריחו הוא סיפור שכבר אומר לנו שסיפור אלישע יהיה הפוך.
כן? מגיע מהם אבל או ממנו?
לא,
אתה
מגיע מהם.
לא,
אתה
מגיע כאילו מהם
מזה
שהם מרגישים זרוע איתו?
מן הסתם, אנחנו יודעים, אליהו לא היה לנו שום סיפור רקע אליו. הוא פשוט נפל מהשמיים. ויאמר אליהו, תשבי מיושבי גלעד. שום דבר אנחנו לא יודעים עליו קודם. אלישע היה עיקר. סליחה על ההתבטאות, כן? אבל לקחו אותו מאחר, כן? מאחר הצום, מאחר הבקר. הוא היה נפחו. גם בני הלוויים מעיזים לשאול אותו, לומר לו, היום אדונך לוקח את ראשך מעליך, גם אנשי יריחו מעיזים לגשת אליו ולבקש. כן? אולי לא פלא שהמים שם רעים, כן? המים שם רעים כי זה המשך ל... זה אולי כללת אליהו, אמנם המים חזרו בכל הארץ, אבל בריחו, שאם ממנה התחיל כל הסיפור, אז הכללה לא שרה, כללת יהושע לא שרה, והארץ משקלת. ואז אלישע מתקן את המים, קחו לצלוחית חדשה ושימו שם מלח ויקחו אליו, ויצא אל מוצא המים וישלך שם מלח, ויאמר כה אמר השם, ריפיתי למים האלה, לא יהיה משם עוד מוות ומשקלת. מאוד מזכיר לנו את סיפור מרה, כן? השימוש במלח הוא להראות שזה לא משהו טבעי, כן? זה לא משהו, נזרוק קצת סוכר והמים יהיו יותר טובים, אלא איזה משהו ניסי. וירפו המים עד היום הזה, כדבר אלישע אשר דיבר.
אז, כן. למה צריך את המשהו המוחשי הזה? למה לא מספיק שהוא אומר, כאילו, שהוא
אנחנו נענה על זה באמת לא בסיפור הזה וגם לא בסיפור הבא, בסיפור שאחר כך, בסיפור על הסוך השמן. ושם נתעסק בזה קצת ואז נראה שיש, כן, שהמעשי ניסים בייחוד של אלישע הם צריכים כלי לחול עליהם, זה לא אמירה. אלא צריך איזשהו משהו שעליו יחול הדבר, ופה זה, אגב תיזכר גם אצל משה, אז יש את העניין עם העץ, כן, למה גם משה, גם משה לא זורק את זה. חז"ל כן רואים בזה סמלים, גם אולי פה צריך לראות בזה סמלים, במלח וכולי. המלח הוא פשטו את הצורה, הצד הפשוט שלו שהוא מסמל מוות, איזה צורה, מצד של השיא הדומם. ופה, ודווקא ממנו יוצאים חיים. והיה משם סיפור קצר שלישי, שאליו הגענו בפעם הקודמת, שני הדובים, כן? סיפור מאוד מאוד ידוע, כן? סיפור מכירים כולו, ואנו מכירים אותו מהגן, שלושה פסוקים כולו. והיה על משם, מפסוק אף גבל, והיה על משם בית אל, והוא עולה בדרך, ונערים קטנים יצאו מן העיר והתקלסו בו, ואמרו לו, עלה קרח, עלה קרח. ויפן אחריו, ויראם, ויקללם בשם אדוני, ותצאנה שתיים דובים מן היער, ותבקנה מהם 42 ילדים. וילך משם אל הר הכרמל, ומשם שב שומרון. זה עוד, מבחינת פרשה זאת שייך לסיפור הקודם, יש פה עוד עדיין סגירת מעגל מתקופת, מהתחלת הסיפור. אליהו ירד, בית אל, יריחו לירדן, ועכשיו אלישע חוזר בדרך ההפוכה, ויעל משם בית אל, מיריחו עולה לבית אל. אמרנו שזה דרך מאוד עתיקה וידועה, וגם היום היא קיימת, והשתמשו. יש כמה מקומות בתנ"ך שאנחנו רואים שהשתמשו בה. בכל אופן, כאן הוא עושה ודאי את אותו דרך הפוכה למה שעשה אליהו, והוא עולה בדרך, ונערים קטנים יצאו מן העיר. אז זה פה השאלה העיקרית פה בפרשייה הזאת, זה כמה ילדים קטנים אומרים לך, עלה קרח, נו, זה סיבה להרוג אותם? 42 ילדים? ואת השאלות האלה שואלים פה מפרשים, מה באמת הרקע פה לסיפור? אז דבר ראשון צריך לראות, לחשוב באמת האם אלישע הוא זה שגרם למוות שלהם. בפשטות, אלישע, מה הייתה הקללה שלו? מה הוא אמר בקללה? מה זה אומר? האם הוא אמר, תרד אש מן השמיים כמו שאמר אליהו? כנראה שהוא לא אמר את זה, אחרת זה היה כתוב, כמו שאליהו אומר, אם איש אלוקים אני, תרד אש מן השמיים ותאכל אותך ואת חמישך. זה לא כתוב, כן? אלא, אז כנראה שהוא לא אומר את זה, אלא הוא מקלל אותם בשם השם, כמו ארור האיש אשר לא יעשה וכו'. ארורים, כן? הוא לא אומר מה. כן? ואז, אם באמת ככה, וככה באמת משמע מהפסוקים, כן? לא כתוב שהוא, זה מה שהוא אמר, ותצאנה שתיים דובים מן היער, אז זה תוצאה אומנם של הכללה, אבל זה לא בגלל שאלישע אמר שזה מה שיקרה, אלא מי גרם לזה? קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא עשה שהוא קילל אותם, אז חבר מי ינשו על זה, נכון? הכללה אולי כן יש איזה שותף, אלישע לא נקי פה לגמרי, בוודאי הוא שותף פה, כן בזה, אבל לא הוא, אז לא הוא עשה את זה. ממילא השאלה היא, אם כן, על הקדוש ברוך הוא, מה פתאום ככה זה נגמר הסיפור? או? אם השאלה על הקדוש ברוך הוא, אז ליתר דיוק השאלה פה היא הפוכה אולי. אם הקדוש ברוך הוא באמת ראה בחומרה את המעשה הזה, אז מה בדיוק סיפור הילדים פה? כדי לענות לזה צריך להבין בדיוק מה הסיפור. הברבנל אומר שהסיפור הזה קורה כולו ליד בית אל. יש היגיון, מה ההיגיון שבדברי הברבנל, חוץ מזה שאנחנו יודעים שאמרנו בפעם הקודמת שיש מקום שנקרא דיר דבורן ליד בית אל באמת. ליד צומת הטיני שמכיר? יש כפר ערבי שנקרא דיר דבורן, מנזר הדובים. הדובות, כן. אז זה מילא, זה הברבנל מן הסתם לא הכיר בספרד. אז מה ההיגיון בדבריו? ומה כן נתמך דבריו שזה היה קרוב לבית אל?
זה אמור להיות מקום קופה, לא מדבר.
מצוין. איפה זה כתוב? באיזה מילים? מן היער. נכון? מכירים את חז"ל, לא דובים ולא יער? הביטוי, לא דובים ולא יער, הוא מהסיפור הזה. חז"ל, תכף נראה את חז"ל, אז הם אומרים שזה לא היה ליד בית אל, ולכן הם אומרים לא דובים ולא יער. אם רוצים לחפש יער, אז אולי באזור בית אל. אולי באזור בית אל. ונכון, ואז באמת זה אולי מה שתומך את דברי אברבנאל, ואז צריך לחשוב על למה זה בבית אל. אברבנאל אומר זה ליד בית אל כי יש פה מערכת של שלושה ניסים שקורים באותם מקומות שאליהו עבר בהם קודם, ביריחו, בירדן, חוצה את הירדן, ביריחו מרפא את המים, מגיע לבית אל, סיפור השתי הדובים, ממש על אותו סדר, כך אומר אברבנאל, ולפי שיטת אברבנאל, כן, אז הוא מסביר שם, אברבנאל מסביר שה... אז מה פתאום יוצאים ואומרים לו עלי קרח, אז הוא מסביר שהם היו מכהני העגלים. כן, הם היו, כלומר, אמנם בבית אל היו בני אלוקים, בני נביאים, שראינו מקודם, אבל כנראה שהיו שם גם, עדיין היה שם את העגל של ירובעם, כנראה שהיו שם גם מכהני העגל, והם הילדים שלהם יצאו להגיד לאלישע עלי קרח, וזה עוד בלי להיכנס למשמעות של הביטוי עלי קרח, והמשמעות שלו. אבל חז"ל לא אומרים ככה, חז"ל מסכת סוטה, דף מ"ו ומ"ז שמה, אז חז"ל אומרים שלא ככה, שזה היו נערי יריחו. מה הראיה בפסוקים לדברי חז"ל?
יצאו מן העיר.
כן, מן העיר זה יכול להיות גם מבית אל. הוא היה משם בית אל.
הוא עולה בדרך, הוא עדיין בדרך.
הוא עולה בדרך, בסדר, אז אולי זה לפני שהוא מגיע לעיר. תקראו טוב את הסיפור. ויפן לאחריו, מצוין. ויפן לאחריו, זה אומר שהוא מסתובב אחורה. אם הוא מסתובב אחורה, הוא עדיין בדרך, הוא לא הגיע לבית אל, נכון? אז כנראה שזה ביריחו. כן, ככה אומרים חז"ל, וחז"ל אומרים, כל שאינו מלווה ואינו מתלווה, כאילו שופך דמים. ככה אומרים שם חז"ל בסוטה. שאם היו אנשי יריחו מלווים אותו, זה לא היה קורה. אבל בגלל שהם לא ליוו אותו, או שהוא לא התלווה, כן, גם תולים את זה גם באלישע שם, בחז"ל, קצת באשמת אלישע, גם בהמשך גם. אז נוצר. אז עכשיו, כבר אנחנו מבינים שהחטא של הנערים היה כבר יותר חזק. למה יותר חזק? כי הרי מה אלישע עשה קודם ביריחו? כפויי טובה. הוא ריפא את המים. והם עכשיו ככה אומרים לו עלי קרח, אז דבר ראשון כפיות טובה, זה הדבר הראשון שיש, כן. ואז זה כבר יותר חמור באמת איזה. מה זה עלי קרח?
אומרים שדווקא הוא דפק אותם, כי כאילו הם עד עכשיו הם הביאו את המים במקומות אחרים.
חז"ל אומרים, מצוין, חז"ל בסוטה שם אומרים, מה זה עלי קרח? כן, זה הם אומרים את זה. לא, זה בדיוק מה שרציתי שתגיד, נו, עלי קרח, מה זה אומר?
עד עכשיו הם הביאו את המים ממקומות רחוקים, ועכשיו כבר לא צריך להביא מים.
היה מי שעשה כסף מהקללה הזאת של יהושע אבינון, והם אומרים, עלי קרח אומר שם, אומר את הגמרא, ואומר, רש"י מסביר, שהכרחת עלינו את העיר, כן, עשה להם קרחת בעיר, עד עכשיו זה היה מקום שיכול להרוויח ממנו כסף, עכשיו הם כבר לא יכולים, וזה קרח מלשון הפעולה שהוא עשה. שהוא הקריח עליהם את העיר, זה באמת עלי קרח שם בגמרא, נכון. אבל כבר המפרשים פה, רוב המפרשים הולכים לכיוון של עלי קרח בהקשר אחר, אברבנאל הראשון, כל המפרשים אחריו, שקרח זה בניגוד לאליהו, שאליהו היה שעיר, כן? ומכירים עוד דוגמה כזאת? מישהו שנקרא קרח?
רבי
עקיבא, כן, חוץ מן הקרח הזה, נכון. רבי יהושע בן קורחה, שאומרו שהיה בן של רבי עקיבא. אני נקרא בן קורחה. מה? בקיצור, אז עלי קרח, ואז זה בניגוד לאליהו. ואז זה אומר דבר מאוד מעניין. כלומר, הנערים, את מה שאנשי העיר השתמשו בו לחיוב, בזה עצמו מתגרים אנשי, הנערים ואלישע, כלומר אנשי העיר השתמשו בזה לחיוב, בזה שאלישע הוא לא כמו אליהו והוא אפשר לבקש ממנו טובות וזה. וההבדל הזה בניגודיות בין אליהו לאלישע, ככה מלבי מסביר, מלבי אומר שהסערות מול הקרחת זה מסביר גם את האופי של הבן אדם. צריך לחשוב באמת במה, מצאנו דברים כאלה, נגיד יעקב ועשיו, אז אנחנו אומרים גם כן ככה, שזה היחס ביניהם. אבל המלבי אומר שזה בדיוק הבדלי אופי ביניהם, ובזה שהם מדגישים את הנקודה הזאת, בעצם הם רוצים להגיד לו שהוא לא ממשיכו של אליהו. המלבי אפילו לוקח את זה עוד צעד אחד, אומרים לו עלה קרח, שהעלה זה תעלה גם אתה לשמיים כמו שעלה קודמך, נראה אותך מצליח לעשות את מה שהוא עשה. כן, את העלייה הזאת לשמיים עם הרכב אש וסוסי אש, ככה מסביר המלבי. והמצודות כאן אומר את זה ככה, עלי קרח, כן? אז זה בעצם הנערים, בעצם בדיוק ברגע שבו אלישע מנסה לבסס את מעמדו כנביא, אז הם יוצאים והם אומרים לו שהוא, שהוא לא, שהוא לא, הוא לא ממשיכו של אליהו. וכנראה שזה נוגע לו באיזו נקודה רגישה, ואז הוא מקלל אותם בשם השם, תוסיפו את זה את נושא כפיות הטובה, ותצאנו שתיים דובים מן היער. למה דווקא דובים מן היער? שאלה טובה. הברבנל נראה לי אומר שתיים דובים, אחד כנגד אליהו, אחד כנגד אלישע. לא, אז ראיתי מישהו שכותב...
איפה לסגור דובים כאילו בתנ"ך?
לא, יש אצל דוד. דוד, גם הארי, גם הדוב עיקר, בדרך כלל. יש בתהילים הרבה פעמים דימוי של כדוב שקול. זה הביטוי אגב היחיד. אז ראיתי מישהו שכותב שבאמת דוב שקול, למה? כי הרי מה הוא ריפה? כתוב, לא יהיה משם עוד מוות ומשקלת. המים היו משקלים, והוא ריפה את זה. עכשיו הם היו כפויי טובה, אז כנגד זה יוצאים שתי דובות דווקא, כן? מן הסתם זה הדובות, הן שקולות. כן.
חזל אבל לא אמרו שהם
שהיו גם הגובות שלהם. שהיו הבאה דובים? ש?
שהגובות שלהם באו איתם.
כן. אולי בדיוק הנקודה, לא יודע. בכל אופן, 42 ילדים, למה דווקא המספר הזה זה ממש לא מצאתי ש...
לא, אני לא זאת אותו מעניין של השקולות.
ש?
הנגן של השקולות לא הבנתי פה.
אני אומר, אולי זה לכן שתיים בנקבה, שתיים דובים, בתצנה, בתבקנה. כן, דובים ש... זה היה דוב, כמו מלשון, רוצים לרמוז, זה הנושא הזה של דוב שקול. כנגד, והארץ כן? הם אומרים, והמים רעים והארץ משקלת. והוא מתקן את זה, ומידה כנגד מידה, יוצאים הדובים. אולי.
מה זה בתבקנה?
מה?
מה זה בתבקנה?
זה בתבקנה? כן, לא, רק יכול לנחש איך זה נראה. כן, הרגו אותם.
לא, אז מה זה, אבל זה בכאן מהם 42.
כן.
אז כאילו כמה
ילדים... כמה ילדים היו, אתה אומר. לא יודע. לא, שאלה טובה, אני לא יודע. גם איך, למה דווקא המספר? יש פה משהו, אני לא יודע איך להסביר. לא ראיתי מישהו שכותב על זה, למה דווקא המספר הזה.
לא, למה
דווקא
זה? כאילו, מה, זה היה 21?
לא, היו 42 והם הרגו אותם, לבקנה, תבקנה זה לאו דווקא שהם
נחתוך לשתיים.
מהם היו יותר ילדים כנראה. כמה ילדים היו?
היו יותר ילדים, אז דווקא...
42 מת אותם.
למה דווקא תבקנה? אפשר להגיד זה הרגו אותם.
כן, אני לא יודע, לא יודע. אם יש לך איזה הסבר אני אשמח, אני לא... בתבקנה מהם 42 ילדים, אין לי, לא ראיתי גם מישהו שמתייחס לנקודה.
שני, לא,
שניים. כן, זה יש דברים כאלה, אבל לא יודע. וילך משם הר הכרמל, אז אם הייתי מישהו ימצא איזה הסבר, זה יראה, אשמח מאוד. וילך משם אל הר הכרמל, שזה ודאי בעקבות אליהו, ומשם שב שומרון, שזה בכלל מעניין, כי הרי אליהו, הדבר המקום היחיד שבו הוא כמעט ולא היה, זה שומרון, חוץ מרגעים, ואלישע מתיישב שם, כן, או לפחות חוזר לשם, תכף נראה שהוא כנראה גם לא מגיע לשם סתם. עד כאן, אז בעצם הסיבוב, המהלך הראשון של אלישע שהוא עושה מצד אחד, הוא עושה את אותה דרך שעשה אליהו, אבל בכיוון ההפוך. כן, עושה את אותה, ופה אנחנו רואים שהוא גם יודע, הוא גם יודע להיות לפעמים לאחוז במידת רבו, ככה באיזושהי קנאות כזאת. חז"ל אומרים שם, בגמרא בסוטה, שם אומרים שהוא נענש על זה. כשאליהו חלה את חוליו אשר ימות בו, אומרים חז"ל ששלוש פעמים חלה אלישע אחת על זה. אחד על הדו... על ה...
אבל לא מזה נבואה ש... מי שיברח מחרב יהוא...
זה רש"י אומר. זה כתוב ברש"י.
אה, זה רש"י מעצמו אומר?
זה רש"י אומר, כן. שאני אמית בחרב יהוא ימית אלישע, אומר לו מצאנו שהמית כי אם 42 ילדים. מי שאתה הסבר מה זה אומר, כאילו, אני לא יודע. זה נכון, זה מה שאתה אומר. אבל לא יודע מה ההסבר של זה. מה זה בא להגיד? מה 42 ילדים האלה, מה, איך הם קשורים ליהוא?
אם הם היו צריכים למות, אז למה לנש הזה?
מה?
אם היו צריכים למות, אז למה לנש הזה? כאילו, השם אלה הביא אותם...
לא, ברגע שהוא קילל אותם, אז... כנראה שהוא היה פה איזה... חז"ל כן מוצאים פה איזה מהירות חמה של אישה. שהוא לא היה צריך ישר לעשות את זה. לא, לא, אי אפשר, איני יודע. בכל אופן, מה שרואים פה זה שיש איזה קשיים בקבלה של אישה בעזרה הזה.
למה מתחילת הסיפור קוראים להם נערים קטנים ובסוף ילדים?
ילדים. באמת שיש פה הרבה שאלות שלא פתרנו, וזה סיפור קצר. מה?
נערים, מנוערים ממצוות, לא?
כן, אבל אז למה המעבר הזה לילדים? את הביטוי יצאו מן העיר, אני כן יכול להסביר. כלומר, יצאו מן העיר זה בניגוד לאנשי העיר שהם קיבלו את אלישע כמובן מאליו, כנביא שמחליף את אליהו וישר פנו אליו לתקן את המים, אז הם יצאו מן העיר. תרתי משמע, לא רק יצאו מן העיר, אלא גם יצאו מהגורל של העיר. שזה בעצם, כן, בעצם הכללה שמקודם הייתה לרחו, שהוא הסיר אותה, עכשיו הוא מקלל אותה. יכול להיות, לא יודע. בכל אופן, יש פה הרבה שאלות שאין לי תשובות, וגם לא מצאתי, כי לא ראיתי הרבה שמדברים על זה, כאילו, לא מפרשים. ויורם בן אחאב מלך על ישראל בשומרון בשנת 18 ליושפט מלך יהודה, וימלוך 12 שנה. פעם אמרנו שהלשון הזאת היא לשון דיעבד. כן? לא כתוב פה בין כך וכך יורם במולכו וכך וכך שנים מלך. וזה בגלל שהמלך הקודם היה אחי וגם היה חולה תקופת מה, נכון? הוא חלה ומת, נפל בעד הסבכה, חלה ומת. אז הוא מלך כבר על ישראל בשומרון בשנת 18 ליהושפט מלך יהודה, וימלוך 12 שנה. מלוכה של אח ולא של בן. ויעשה הרע בעיני אדוני, רק לא כאביו וכאמו. יפה, זה שיפור ניכר. ויסר את מצוות הבעל אשר עשה אביו, רק בחטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל דבק לא שר ממנה. כלומר, חסיד הוא מאוד השתפר. הוא נשאר אומנם עם חטאות ירבעם, אבל עזב את חטאות אחאב ואיזבל, שזה באמת שיפור מאוד ניכר. זה הקדמה בעצם אולי להמשך הסיפור. למרות שבהמשך הסיפור אנחנו נראה שמתייחסים אליו בצורה קשה. טוב, אולי בגלל אבא שלו. ומישה מלך מואב היה נוקד והשיב למלך ישראל 100,000 קרים ו100,000 אלים צמר. כלומר, מישה מלך מואב, הוא היה נוקד, כלומר היה רועי צאן, מה הוא אישית כמובן, אלא זה היה מה שהוא התעסק. אנחנו יודעים שמואב נמצאת בעבר הירדן, זה קשור לצאן, נכון? ראובן, גד, חצי המנשה, זה אזור מאוד טוב לצאן, שם ספר מדבר מאוד רחב, כן, אולי נרחיב על זה עוד מעט. בכל אופן, והוא משיב למלך ישראל 100,000 קרים ו100,000 אלים צמר, כלומר זה היה המס שהוא היה מעלה למלך ישראל. והיא כמות אחאב, ויפשע מלך מואב במלך ישראל. הסבר. ויפשע מלך מואב במלך ישראל, זה כבר כתוב לנו, זה כבר ראינו. איפה זה היה כתוב? בתקופת יהושפט, בימיו, נכון? הנה, במלכים ב', פרק א', פסוק א', כתוב ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב. זה כבר כתוב בתקופת אחזיה. כלומר, לפני שנתיים זה קרה. אבל אחזיה, שכולם הלך שנתיים, אגב, כבר אמרנו פעם ששנתיים בתנ"ך למלך, זה יכול להיות גם... גם שכן, כן, יכול להיות גם כמה חודשים אפילו. אפילו כמה חודשים. אם הוא מלך באדר, באמת, זה כבר שנתיים. יכול להיות גם חודשיים. כן, אז אחזיה שמת, שמלך מעט מאוד, אז לא הספיק לטפל במרד המואבי, והנה, כן, ויהי כמות אחאב ויפשע מלך מואב מלך ישראל, ויצא המלך יהורם ביום ההוא משומרון ויפקוד את כל ישראל. מה זה ביום ההוא? באיזה יום הוא יצא? איך אפשר, איזה יום זה יכול להיות?
שאחאב מת.
מה? שאחאב מת. קשה מאוד להגיד את זה, הרי עברו כמה חודשים. החזיה המלך בינתיים.
כשהחזיה
מת, אוקיי, אבל לא
כתבי כמות אחאב.
ש?
יהורם
החרים לו. אוקיי. אני אגיד פה מה שהמצודות אומר, ויצא
באותו יום של אישה.
באותו יום של אישה מגיע. כלומר, כתוב, ומשם שב שומרון, סוף פרק ב', וזה בדיוק יהיה, ויצא מלך יורם ביום ההוא משומרון. כלומר, אישה מגיע לשומרון, מה הוא רואה מולו? הצבא מתארגן לצאת למלחמה. עכשיו בואו נזכר מה היה עושה אליהו במקרים כאלה. מה היה עושה? מעולם לא מצאנו את אליהו מצטרף לאיזושהי מלחמה. במלחמות היחידות שהיו בתקופת אליהו, שהם היו מול ארם, הוא לא נכח. מי היה במקומו? איזה נביא החליף אותו? מיכאי ובן נמלה. מיכאי ובן נמלה החליף אותו בשלוש מערכות מול ארם. מה עושה אלישע? מיד נראה. כן, אז אלישע, לא, ודאי, אבל כבר נראה שזה שונה לגמרי. בכל אופן, אז יש פה, בפרק הזה, יש... הפתיחה שלו היא להגיד שהפרק הזה ממשיך שתי נקודות. מצד אחד הוא ממשיך את מות אחאב, נכון? כי זה היה ההתחלה, ויהי כמות אחאב, ויפשע מלך מואב ומלך ישראל. יש פה איזשהו רצף שממשיך את מות אחאב. מצד שני, יש פה משהו שממשיך את הפרק, את זה שאלישע נכנס לתפקיד במקום אליהו. אז יש פה פרק שהוא צריך להמשיך את שני הפרקים הקודמים. מצד אחד את הפרק של מות אחאב, כן? מצד שני הוא צריך להמשיך את הפרק של אלישע, של כניסת אלישע לתפקיד במקום אליהו. ולכן כתוב, מצד אחד ויהי כמות אחאב, מזכירים לנו את זה, מצד שני, ביום ההוא משרון, ויפקוד את כל ישראל. וילך וישלח אל יהושפט מלך יהודה לאמור, מלך מואב פשע בי, התלך איתי אל מואב למלחמה, ויאמר אלה, כמוני חמוך, כעמי חעמך, כסוסי כסוסיך. המשפט הזה מוכר לנו, מאיפה? נכון, המלחמה הקודמת של אחאב עם יהושפט, וגם שם אחאב קורא ליהושפט לבוא איתו למלחמה על רמות גלעד, כן? הידעתם כי לנו רמות גלעד, ויאמר ליהושפט, תלך איתי למלחמה רמות גלעד, ומלכים א' פרק כ"ב, ויאמר ליהושפט אל מלך ישראל, כמוני חמוך, כעמי חעמך, כסוסי כסוסיך, ממש אותם ביטויים.
הרב, מה היחס בין יהודה לישראל?
זהו, השלב הזה זה התקופה, תור הזהב של יהודה וישראל. היחסים מאוד מתחזקים, אחאב ויהושפט היו מחותנים, למרות שאומנם החזייה, ויהושפט סרב לחזק את הקשר הכלכלי, נכון? ראינו את זה עם הספינות, או האוניות בתרשיש, אוניות תרשיש שנשברו באלה, אבל הקשר הוא מאוד מאוד חזק, והנה אנחנו רואים שהקשר הצבאי ממשיך, קשר הצבאי ממשיך, יש שיתוף פעולה, ודאי צבאי. אז זה תקופה זה ממש תורזה, והם קרובי משפחה, כן, ממש. אולי אפילו, כן. גיסים באיזושהי צור. ויצא המלך יורם היום משומרון ויפקוד את כל ישראל, כן, וילך וישלח, אז נהיה פשע איתי, את הלכי וכו'. ויומר, איזה הדרך נעלה, ויומר דרך מדבר אדום. הסבר. דרך מדבר אדום. מואב נמצאת בעבר הירדן. פעם בחצי הזה של ישראל, פה יש לנו את הירמוך, פה יש לנו את הירמוך. הירמוך לא נזכר בתנך, אנחנו מוצאים רמזים אליו, אבל לא נזכר בשמו או בשם אחר גם. פה יש את היבוק, הנחלים הגדולים שאנחנו מוצאים. פה יש נחל מאוד גדול שנקרא לאמצע ים המלח, פחות או יותר, ארנון. ופה גם נחל גדול. נכון, זו שאלה מאוד טובה. אז אנחנו קוראים לו היום ואדי חסה. ככה הוא מסומן במפות. יש מקומות שכתוב גם נחל זרד. נחל זרד מוזכר כשעם ישראל יוצא ממצרים, הוא עולה, כן, הוא מקיף פה דרך הזה, אז מוזכר נחל זרד, פה עד נחל זרד. במקור אז סימנו אותו ככה, בגלל איזה זיהוי במפת מידווה. לא ניכנס כזה בעריכות, מי שרוצה פעם אני אשלח לו איזה מאמר שנכתב על זה. היום נוטים להגיד שזה לא נחל זרד, אבל יש פה איזה נחל מאוד גדול שנקרא כיום ואדי חסה, והוא נשפך ממש לפעתים של ים המלח הדרומי, שכיום כבר לא קיימים, כי כל זה מיובש, אבל הם באזור הזה, בסדר? זה. מה יש לנו פה מבחינת ממלכות, כן? אז מה יש לנו פה? מי הכי דרומי?
אדום.
כן, זו אדום, פה זה הרי אדום, פה מואב, ופה גם מואב, בסדר? וגם עמון, בסדר? כל זה, גם עמון.
בסדר? סוריה, לא?
מה? ופה יש את הבשן, כן. פה היה את עוד, בסדר? הבשן זה גם הגולן.
איזה גולן?
זה
הרבה יותר למעלה. תראה את הכנרת.
לא, פה הגולן. חלק הזה זה הגולן, אבל הבשן זה שם של
תנך.
גולן בתנך זה שם של עיר.
גולן ובשן.
את גולן ובשן. גולן בתנך שם של עיר. בסדר? אז פה יש לנו את עמון ומואב. אז במואב יש שני חלקים, גם פה יש שני חלקים בגלעד, אני לא אכנס לזה, באופן כללי, פה יש אזור מאוד גדול שנקרא מישור, אנחנו קוראים לו היום רמת מואב, בסדר? מצד שני של הארנון, פה יש, הארנון הוא, זה לא בדיוק ככה, לא משנה, פה הוא נחצה לשני חלקים, כן, העידן והנוחלה, זה העידן, נוחלה, היום נוטים להגיד אולי שזה נחל זרד, יש אחת ההצעות, לא משנה, וגם זה מואב, אבל זה הרי מואב. ופה זה הרי אדום. ככל שאנחנו הולכים דרומה, אז זה הולך ונהיה יותר גבוה. הרי אדום זה כבר גבוהים של בין 1,600 ל-2,000 מטר. פה מדובר על גובה של גם 1,000 עד 1,200 מטר. ופה מדובר על רמה די שטוחה ומישורית שהיא באזור של 600-800 מטר. כאשר עם ישראל מגיע, אז באזור הזה נמצא אוג, בבשן. בסדר? זוכרים במלחמה אדראי. אמרנו שאדראי נמצאת פה. אוקיי, דיברנו על זה? רמות גלעד? פה נמצאת רמות גלעד, והצד השני, על הדרך הראשית, זו דרך המלך שעוברת כאן כל אורך הצד הזה. אז עם ישראל, ופה נמצא סיחון. סיחון כובש מעט מואב והמון את כל האזור הזה, ומואב מצטמצם אל החלק הדרומי מעבר לארנון. ולכן כתוב כי ארנון גבול מואב. אז עם ישראל מקיף, עוברת, מגיע לפה, היא עוברת נחל זרד, ומגיע מכאן לסיחון בעצם מהצד הזה. הוא לא מתגרה באדום, הוא לא מתגרה במואב, הוא עולה ישר לכאן. בסדר? זה הסיבור שעם ישראל עושה. מקיף את אדום, מקיף את מואב ממזרח, דרך המדבר. בסדר? עם ישראל מבקש לעבור דרך המלך נלך, לא נשתה מי באר, וזה הדרך שחוצה, מתארי אדום והרי מואב. הם מסרבים, נכון? כולם זה מכירים את זה, כן? פחות או יותר, כן? ובסוף מגיעים לכאן, כאן הם פוגשים את... את סיחון שיוצא לקראתם ל... איפה? שם של עיר.
חשבון.
לא. סיחון הוא מלך חשבון. עדיין יש עיר כזאת, חיסבן. בירדן, נמצאת פה איפשהו. כן, אבל הוא יוצא ליהץ. בסדר, יהץ. נמצאת פה. ממש מעבר לארמון. זה פחות או יותר הסיפור של מה שקורה בעבר הירדן. כדאי פעם ללכת. אפשר לראות, הדברים כמעט לא השתנו. גם שם יש שימור שמות לא רע. כל הערים המואביות, כמעט הכל עדיין נמצא. העיר רבת עמון שנמצאת כאן, כן? עדיין קיימת, בצרה נמצאת, הכל. בצרה יש פעמיים, כן? יש במואב ויש באדום, פעמיים. בכל אופן, הרוב, כמו בתנ"ך, נמצא. אז לכן נגיד רבת עמון, היא נקראת היום עמן. במקור היא רבה של עמון. העיר רבה, זוכרים דוד צר על העיר רבה, כך קוראים לה. אז כיוון שכנראה היו כמה ערים בשם דומה, אז הזיהוי שלנו רבה, רבת עמון, רבה של עמון. היום הערבים קוראים לה עמן. שירו רק את החלק השני, את החלק השני של השם. בסדר, אז זה מה שיש לנו בצד השני, ועכשיו מכל הבלגן שיש פה על, על הלוח, אז, אז יש לנו פה את מלך מואב, והם הולכים ללך דרך מדבר אדום. כן? לעלות דרך מדבר אדום. אדום כולה היא אזור מדברי. אזור לא מאוד, אזור מאוד מצוקי ומדברי. מצוקים מאוד מאוד גבוהים. כן, זוכרים, תזכרו בעובדיה, שאומר, כן, כל ספר עובדיה מדבר על אדום. אומר, איתן מושביך ושים בסלע קיניך, אם תגביה כנשר, כל מיני ביטויים כאלה. כי אזור זה, כל האזור של אדום הוא מצוקי מאוד, ממש כמו נשר שיושב על איזה מצוק מאוד מאוד גבוה. אז זה אזור אדום. ובעצם עם ישראל עושה משהו כזה, אם פה יש לנו את ממלכת ישראל ופה יש לנו פה את ממלכת יהודה, אז דרך איפה נלך? יש שתי אפשרויות מאיפה לתקוף את מואב, בהנחה שפה זה האזור המואבי, יש שתי אפשרויות, אפשרות אחת זה לתקוף אותם בצורה הזאת, האפשרות השנייה זה לעשות, לתקוף אותם בצורה הזאת.
זה המדבר של אדום שם?
כן, כל אדום בעיקרון וכולם מדבר, כן, תחשוב, זה מקביל לנגב פה. אמנם ערים גבוהים, בחורף יש שלג, אבל אין שם אזורים מעובדים טובים, וזה לא רמת מואב, שהיא אזור מאוד טוב. בסדר? אז זה שתי האפשרויות. איזה אפשרות יותר קלה להליכה? ברור שהאפשרות הצפונית היא יותר קלה. אז למה בוחרים את האפשרות הדרומית?
כי לא יצפו לזה.
המשך נראה שזה לא, הפתעה לא הייתה שם, קשה מאוד להפתיע כשאתה הולך מרחק כזה גדול.
אבל מי זה שמה? בגלל שזה רמה ויש למואב רכים, אז כאילו...
נכון, ואז אתה תוקף מלמעלה למטה.
מה?
הרי אדום יותר גבוהים, זה אולי ידע יותר...
תקוף לי יותר מרחום מלמעלה. יכול להיות.
אבל מי זה שמה?
אולי זה גם
יהיה
צבאי, שברגע
שהם... פשוט מה שנראה שהם עושים, הם עולים פה לאורך הנחל הזה כנראה.
לא רואים אותם.
כן, יש פה דרך שכנראה אולי גם עם ישראל ישתמש בה, יש מחלוקת, אז לא יודעים, בכל אופן, כן, הם עולים פה, הם עולים פה, הם עולים כנראה לאורך הנחל הזה, איך שלא נקרא לו. שאלה טובה, אני לא יודע אם יש לזה תשובה, נראה כמה תשובות אחר כך שהציעו על זה. יש ספר, יש ספר שמחקרי כזה על מלחמות ישראל, יש פה כל מיני הצעות למה בדיוק. יכול להיות שזה הפתעה, זה לא הפתעה מלשון הפתעה, של הם לא ידעו שאנחנו באים, אבל אם מדובר על לבצר ערים, אז גם אם ידעו שבאים, לא יספיקו לבצר את כל האזור הזה, כי עם רוב הסיכויים שהערים האלה מבוצרות. אני רוצה להציע משהו אחר, שאולי הוא גם קשור, אפשר גם כן צריך לקחת אותו ברבון מוגבל, זה אולי מה שקורה כאן. באזור הזה מי שולט כרגע?
עם ישראל.
לא, לא עם ישראל שולט.
ערם.
במלחמה על רמות גלעד, עם ישראל הפסיד. זה אומר שכל האזור הזה נמצא בשליטה ארמית.
למה, לא החזירו לו את כל הערים אבל?
נכון, במלחמה השנייה. אבל במלחמה השלישית, מה קורה? המלחמה היא על רמות גלעד. הידעתם כאילו על רמות גלעד. עם ישראל נפסיד במלחמה הזאת. נכון? אז האזור הזה הוא בשליטה ארמית. אז לבוא מצפון למואב, כנראה שזה לא בטוח, או לפחות להסתבך עם עוד אויב שקיים כאן, ארם, במקום ללכת דרך כאן, שזה אויב, שזה ידידותי. מה עם יחסי אדום יהודה באותה תקופה? אנחנו יודעים, הזכרנו את זה לפני שני פרקים, ובסוף פרק כ"ח היה, כ"ב היה, בדברי ימי יהושפט, כתוב בפסוק, פרק כ"ב, פסוק מ"ח, ומלך אין באדום ניצב מלך. כלומר, מתקופת דוד עד התקופה הזאת, אדום יחסית משועבדת ליהודה. נראה תכף שכן יש מלך באדום, אבל המלך הוא כנראה מטעם, או באיזשהו, יש לו רמת באיזשהו קשר עם יהודה, ולכן פה יש לנו בן ברית, פה יש לנו אויב. יכול להיות שזה מה שמוביל לעשות את הסיבוב הזה, בייחוד שנזכיר שגם ליהושפט עצמו יש טראומה מהמפגש האחרון שלו עם ארם. כמעט הרגו אותו והוא נאלץ לברוח. כן, ברגע
האחרון. איפה אנחנו רואים שיהודה פה נכנסה למלחמה?
מה?
איפה אנחנו רואים
שמולכת
יהודה
נכנסה למלחמה? הנה, כתוב. כסוסי כסוסיך, נכון? וילך וישלח אל יהושפט, פסוק ז', וילך וישלח אל יהושפט מלך יהודה לאמור, מלך מואב פשע בי, התלך איתי אל מואב למלחמה, ויאמר אלה, כמוני חמוך, כעמי חיימך, כסוסי כסוסיך, אני מגיע עם כל הצבא.
אבל מי זה שהציע
ללכת דרך אדום? ויאמר איזה הדרך נעלה? קשה לדעת, לפי מה שקורה עד עכשיו בדו-שיח, אז יהורם הוא זה ששואל, ויהושפט זה שעונה, גם יותר רגיוני שיהושפט הוא זה שמציע דרך מדבר אדום, כי הרי יהורם לא יכול להציע את זה. אולי יהורם כן מחכה שיהושפט יציע את זה, כי הוא...
רומז לו.
כן, רומז לו, כן, כי זה שהוא... יש לו את האפשרות הזו. וילך מלך ישראל ומלך יהודה ומלך אדום, ויסובו דרך שבעת ימים ולא היה מים למחנה ולבהמה אשר ברגליהם. ויאמר מלך ישראל, אהה, כי קרא אדוני לשלוש את המלכים האלה לתת אותם ביד מואב. כן, זה יפה. מתי, עד עכשיו, הוא לא הוזכר השם בסיפור הזה. מתי מלך ישראל נזכר בקדוש ברוך הוא?
כשאין מים.
כן, אני מלאה הלכתי וריקה משיבני השם. זו הדוגמה הכי טובה בזה בתנ"ך. מה?
מי זה שלושת המלכים?
ישראל, יהודה ואדום.
אדום גם
נלחם? כך כתוב. וילך מלך ישראל ומלך יהודה ומלך אדום, ויסובו דרך שבעת ימים, ויסובו. כן? ויסובו דרך שבעת ימים.
מה מלך אדום קשור?
לא, שדוברים דרך. לא, זו שאלה מאוד טובה. אפשרות ראשונה להגיד שהוא כפוף למלך יהודה.
הוא לא נלחם
יותר? אפשרות יותר טובה להגיד זה שבדיוק, שהאויב, יש פה אויב משותף. כלומר, היחסים בין מואב לאדום כנראה לא יחסים סופר טובים. ואם כבר יש מלחמה, וגם מהצד שלו. הרי מי ירוויח בסופו של דבר מהמלחמה? לא מי ירוויח מזה, כן. אנחנו נראה, במקרה היסטורית אנחנו יודעים שזה ככה, אבל אני עוד נעשה עוד מה כתוב פה בתנ"ך. בלי היסטוריה.
הרב, הם הולכים עכשיו בדרך המלך?
הם הולכים כאן, הם באים מכאן, הם יורדים הרי, יורדים פה לאזור ערד, עוברים, חוצים, יורדים מערד לכיוון ים המלח, והם פה צריכים לעלות פה, כן, את כל העלייה הזאת, בפשטות הם איפשהו כאן, כן, הם באזור הזה, אזור מאוד מאוד שכיח, כן, אזור ים המלח, חום, אימים.
הוא נחל אבל, לא?
כן, יש פה נחל, אבל נחל, ועדי חסה הוא נחל אכזב. לא מים, לא מים קבועים.
ואחרי זה מאיפה?
ואחרי זה הם צריכים לפנות, לחצות פה ולהיכנס לאזור ההררי של מואב.
שזה מישור?
לא, זה מישור. זה רמת מואב, זה יותר אזור ההררי. פחות טוב. אמנם בירת מואב באמת הייתה פה, באזור הזה. אבל רוב האזור הפורה הוא יותר באזור הזה. ומואב תמיד זה. פה בעיקרון ישבו ראובן וגד. יש בכל האזור הזה. ראובן וגד, פה ישב חצי המנשה. טוב. כן, אז זה, כי קרא השם לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב. היום אלה יושפט, האין פה נביא להשם ונדרשה את השם מאותו. זה ממש אותו משפט שאומר יושפט שם לאחאב, כשכל המלכים, כל הנביאים מתנבאים אותו דבר ואומרים לו עלה והצלח. כן, אז אותו משפט, אין פה נביא להשם, רק שפה הוא לא שואל את זה קודם, אלא הוא נזכר בזה רק תוך כדי. ויען אחד מעבדי מלך ישראל ויאמר, פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו. כן, מפה הביטוי, אשר יצק מים על ידי אליהו. שימו לב, אז אלישע נמצא בתוך המחנה בין החיילים. במקרה אחד השרים יודע שהוא שם. אלישע יוצא עם הצבא.
כן, הרב
יושפט,
הוא אומר את זה
בכלל,
הוא אומר את זה דווקא עכשיו,
אחרי
שמלך ישראל כאילו
הוא
אמר את זה.
אחד מעבדי מלך ישראל
אמר. לא, שמלך, שיורם אומר, רק יקרא השם שלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב.
כן.
הוא אומר את זה בכוונה
אחרת. נו, אבל למה הוא לא שאל? תראה, הרי בפעם הקודמת, בואו נזכר, יושפט שאל לפני המלחמה אם יש נביא להשם. היה נביא? היה נביא, מיכאי הוא בנמלה, נכון? הוא לא התנבא אותי טוב, כי אמרה, לא משנה, בסוף הוא מגיע, מה הוא אומר? הוא אומר לא לצאת למלחמה כי מה יקרה?
ימות.
תפסידו. אחיו ימות, זה מה שהוא אומר, נכון? והם יוצאים למלחמה. יושפט כמעט מת, כבר רוצים להרוג אותו ברגע האחרון מצליח לברוח, כן? ואחר כך, לפי מה שכתוב בדברי הימים, הנביא עודד מוכיח אותו על זה, והתחברך לרשע, וכולי, לרשע לעזור, כן? משהו כזה, זה הביטוי שם. ועכשיו, כשפתאום מזמין אותו למלחמה, הוא אפילו לא מתייעץ עם הנביא. רק כשפתאום הם מתקיים, אז הוא נזכר להתייעץ עם הנביא. כל אופן זה, מתייעצים, הם יורדים אליו, ויאמר יהושפט יש אותו, אשר יצק מים על ידי אליהו, ויאמר יהושפט יש אותו דבר אדוני. כן, אם הוא יצק מים על ידי אליהו, יש אותו דבר שם. וירדו אליו מלך ישראל, ויהושפט ומלך אדום. ויאמר אלישע אל מלך ישראל, מה עלי ולך? לך לנביאי אביך ולנביאי אמך. מה אתה רוצה? אתה יש לך את הנביאים שלך. הנה, אני זוכר בפעם הקודמת, צריך לראות זה היה. לך אליהם. אני אומר לו מלך ישראל, אל! כי קרא אדוני לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב. כן, זה לא הזמן עכשיו לזכור לי את הדברים האלה.
אבל הוא גם מסיר את
הבמון. כן, יכול להיות שהוא רומז בזה שהוא משתמש בשם השם. כן רואים פה איזה משהו בניגוד לאבא שלו. ויאמר אלישע, חי אדוני צבאות אשר עמדתי לפניו. אותו ביטוי כמו אליהו. כי לולי פני יהושפט מלך יהודה אני נושא, אם אביט אליך ואם אראך. בכל אופן, אלישע ודאי עושה פה מחלק בין יהורם ליהושפט. וזה אחר כך צריך לחשוב מה בדיוק, למה זה ככה. ואתה כחולי מנגן, והיה כנגן המנגן ותהיה עליו יד אדוני. וכל המפרשים אומרים פה על פי חז"ל, למה צריך מנגן? מה פתאום אלישע צריך מנגן כדי להתנבא?
מזכיר לי את משה רבנו.
זה שאול, שאול ודוד. כן, אבל נו, אז תגן, נו, אז מה חז"ל אומרים? למה באמת הוא היה צריך מנגן? לפי מה שאמרתם? נכון, הוא היה בכעס. רק ראה את יורם, עלה לו כל הסעיפים. אתה רוצה נבואה, טוב. צריך מנגן, שאני ארגע. והיא כנגן המנגן, והיה כנגן המנגן, ותהיה לביא על השם, ויומר. הוא אמר, אדוני, עשו הנחל הזה גבים גבים. זה שאלה מה בדיוק קרה פה, מה זה, איזה נס כזה? יכול אמר אדוני, לא תראו רוח ולא תראו גשם, והנחל ההוא ימלא מים ושתיתם אתם ומקניכם ובהמתכם. מה הנס? אבל איך זה יקרה? מה, מהשמיים? איך זה יקרה? שיטפון. איך אתה יודע שזה שיטפון?
כי לא רואים את
הגשם. זה מה שהוא אומר. לא תראו רוח ולא תראו גשם, והנחל ההוא ימלא מים ושתיתם. כמו בצד הזה, זה כמו בצד הזה. מה קורה במדבר יהודה? איפה יורד הגשם?
בהרי
ירושלים. ואיפה מגיע השיטפון? למטה. אותו דבר קורה כאן. כן, מה, הגשם ירד שם, לא תראו רוח ולא תראו גשם, ופתאום הנחל ימלא גשם.
מה?
מה הרעיון? לא, זה, מה הרעיון? שאם הרוח והגשם מגיעים, אז מי עוד מפסיד מזה?
הצבא.
הצבא, זה לא אידיאלי לצבא רוח וגשם, אבל כאן, כן, אתם תרוויח, רוח וגשם לא יהיה, ומה אם יהיה לכם?
אבל לא הולכים בתוך הנחל?
לא, על הדרך, ליד, מקביל, אבל לא בתוך הנחל. הנחל הזה, כן, הנחל לידם. הנחל ההוא ימלא מים ושתיתם אתם מקניכם ובניכם, ונקע זאת בעיני אדוני, ונתן את מואב בידכם. כן, זה עוד כלום. המשך. ויקיתם כל עיר מבצר וכל עיר מבחור וכל עץ טוב תפילו וכל מעייני מים תסתומו וכל החלקה הטובה תכאיבו באבנים. הוא מסביר להם בדיוק מה לעשות וכולי. ויהי בבוקר קהלות המנחה והנה מים באים מדרך אדום ותמלא הארץ את המים. הנה, מים באים. זה בדיוק רואים שזה שיטפון.
עוד פעם
מנחה. מה?
כן,
פעמיים היחידות בתנ״ך, רק נראה שאנחנו בזמן בסדר. פעמיים היחידות בתנ״ך שיש קהלות המנחה. פה, אליהו בהר הכרמל. בסדר? רק הפוך לגמרי, כן? שם אליהו הזה שעצר את המים, הפעולה הראשונה שעוזרים. מתפלל שירדו מים וכו'. פה אליהו, אלישע לא צריך להתפלל שום כלום, כן? ישר. אומר, יש מים. ויהי בבוקר קהלות המנחה, והנה מים באים מדרך אדום, מהאזור, כן, זה דרך אדום.
מתי זה מנחה, רב? איזה שעה?
נו, תגידו לי אתם. מתי זה מנחה?
זה אמור להיות בערב,
בפלאג.
מצוין, לכאורה מנחה זה אמור להיות. אז כל המפרשים פה עושים באמת איזה סיבוב כזה. נסביר איך זה יכול להיות. ויהי בבוקר קהלות המנחה, נכון? אצל אליהו בוודאי, מתי זה היה בעלות המנחה? אחרי צהריים, כן. מתנבאים עד המנחה. עד הצהריים הם מתנבאים לנביאי הבעל. מעלות המנחה זה כבר אחרי. אחרי הצהריים. פה ודאי זה בבוקר, אז איזה, איך זה יכול להיות?
קהלות המנחה שם אולי?
בבוקר שם ירד?
לא, מה זה קהלות המנחה? איזה מנחה? איזה? נכון, מנחת הבוקר. כעולם, כן? כי מנחת הבוקר וכנסקו יעשה. כלומר, יש מנחה, יש פעמיים. יש גם בבוקר. נכון, זה כתוב בצורה כזאת קהלות המנחה כדי להשוות את זה ואותו המעשה שעשה אליהו, אבל זה אולי על דרך הניגוד. אולי גם להגיד שזה שונה. אלישע הוא בחינה של קורבן של בוקר, ואליהו הוא בחינת קורבן של בן הארבעים. יכולים לחשוב מה היחס?
בן הארבעים זה פחות טוב.
למה? לא יודע, פחות טוב, זה לא בטוב ולא טוב, אלא...
לקראת שקיעה, לקראת זמן שיותר...
להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. אלישע, דרך עבודה שלו, חסדך, כן? קורבן של בוקר.
זה גם מציאות יותר
רגע. אליהו, מידה של דין. כן, בלילות. אמונתך בלילות. יכול להיות. בכל אופן זה ודאי כאן הזה. מי שכותב ככה זה הרב סמט כותב את הנקודה. והנה מה...
למה כאילו... מה זאת אומרת?
זה בא ליצור איזו השוואה ביניהם.
מה? מה זה אומר? דרך לחימה שונה?
לא, לא. כמו שראינו מקודם. אלישע ואליהו, מצד אחד הוא משלים אותו, בסדר? אבל הדרך פעולה היא שונה. כלומר, שני מטרתם לקיים את, שהקדוש שלכם להביא דבר השם אל העם וכו' ונגד עבודת הבעל. אבל דרך עבודה של אלישע היא בדיוק הפוכה מדרך עבודה של אליהו. כן? אליהו מונע את המים, אלישע נותן את המים. ודווקא ככה הוא רוצה אולי כן, לחנך את העם. תכף נראה. והנה מים באים מדרך אדום ותמלא הארץ את המים. וכל מואב שמעו כי עלו המלכים להילחם בם, כן, הנה זה לא היה הפתעה כזו גדולה, ויצעקו מכל חוגר חגורה ומעלה, כל מי שיכול לשים חגורה, ויעמדו על הגבול, וישכימו בבוקר, והשמש זרחה על המים, ויראו מואב מנגד את המים אדומים כדם. כן, אז מואב מסתכלים, והשמש זורחת על המים, השמש עולה ממזרח, ואז מים רואים את המים, אדומים כדם. אז ראו שקראתי שם בזה, זה כותב שגם באזור הזה, כן, באזור הזה, בין הרי אדום להרי מואב, הרי אדום, למה קוראים להם הרי אדום? למה הם אדומים? אין, לא משנה כרגע בעריכות, הם עשויים מאבן חול אדומה. אז כשיש שיטפון, מי שמכיר, כן?
זה גם ב...
ממשיך את מה שקורה באזור אילת.
יש גם באזור תימנה.
זה מקביל.
מעלה אדומים זה גם...
ביולוגית זה מקביל, סוזה של 110 מטר בדיוק. בסדר? זה בדיוק מקביל. פה נמצאת פונון, מי שיודע. אני אסביר קצת מה שאמרתי. בסדר, פה נמצאת פונון. פונון יש מכרי נחושת באזור הירדני. פה נמצאת תימנה באזור הישראלי. אחרי שיש את השבר הסורי-אפריקאי, הבקע, יש פער של 110 קילומטר של תזוזה של הלוח הזה צפונה. כלומר, מה שיש פה כאן, ההמשך שלו מבחינה גיאולוגית נמצא פה. אתם מבינו? סביר את זה שוב. יש פה שני לוחות. יש פה שני לוחות. בסדר? הלוח. הזה והלוח הזה. יש ביניהם תזוזה. נגדית. זה זז דרומה, זה זז בכאן.
זה לא שזה יותר מהיר?
זה זז בכאן. מה?
זה לא שזה יותר מהיר.
זה נכון, זה נכון מה שאתה אומר. הכל יחסי. יחסית הוא זז. נכון, שניהם זזים צפונה, וזה זז יותר לאט צפונה. לא משנה כרגע, חבל לסבך. בסדר? סך הכל, הפער ביניהם שנוצר בינתיים הוא 110 קילומטר. נגיד, הגליל התחתון, נכון? יש בזלת בגליל התחתון. הבזלת של הגליל התחתון היא מקבילה
לגולן.
מבחינת הארץ, בסדר? הגליל התחתון נמצא כאן, הגולן כבר זז צפונה.
איזה אזור עפולה כאילו?
הגליל התחתון לא עפולה. כל אזור מטבריה עד עמק יזרעאל, הכל רמות בזלתיות. רמת שרונה, רמת צבעים, כל האזור הזה. בסדר? אז זה בזלת, והוא מקביל לגולן. לא משנה כרגע, בעריכות. אם כן, זה באמת מה שאמרתם על תימנה, זה באמת מול תימנה. זה בדיוק מול תימנה. זה יוצא 110 קילומטר, פה יש מכרות נחושת, פה יש מכרות נחושת, זה ממש אותו עורק נחושת שיש פה ופה. ובאמת, אז כשהמים זורם בנחל, אז יש גם אבן חול אדומה, תוסיפו גם את זה, גם השמש זורחת על זה, נראה אדום, לכן אגב קוראים להרים הרי אדום, דרך אגב. בסדר? לא רק האבן האדומה, מעליה יש גם גרנית, זה בכלל מוסיף את כל האדום, כן.
אמרתי שגם כשיש, לא הצפה.
שיטפון.
יש שיטפון, אז זה גם סוחף איתו
חול. כן, בדיוק, סוחף איתו חול, ואז זה נהיה אדום, תוסיפו את השמש, תוסיפו את זה, כן, נהיה, מה כל זה. נראה אדום, והשכימו בבוקר והשמש זכה על המים, והראו מואב מנגד את המים אדומים כדם, ואמרו, דם זה החורה והחרבו המלכים, ויקו איש את רעהו, ועתה לשלל מואב. הם כבר חיסלו אחד את השני. כן, נשאר רק לקחת את השלל. אני רוצה להציע פה אחר כך אולי איזו הצעה שונה, קצת אחרת להבין את הפסוקים פה. ויבואו אל מחנה ישראל, ויקומו ישראל, ויקו את מואב, וינוסו מפניהם, ויקובה, ויקות את מואב, והערים יערוסו, וכל חלקי הטובה ישליחו איש אבנו, ומילאוה, וכל מעיין מים יסתומו, וכל עץ טוב יפילו, עד ישיר אבנה בקיר חרסת, ויסומו הקלעים ויקוע. קיר חרסת זה שם זה השם של עיר הבירה של מואב באותה תקופה, קיר, כן? קרה כיום, קיר מואב. ויסובו הקלעים ויקוע.
למה שהם יצאו להרוג אותם?
מה?
עצמם. אמרו שמואב
הרגו
אחד את השני.
לא. המואבים חשבו שהמלכים, הרי מה קורה בדרך כלל שיש צבא מורכב? מה עלול לקרות?
נמזוז.
הם ריבו ביניהם, מלך אדום, מלך זה, והם רבים ביניהם. אז יאללה, נשאר רק לקחת את השלל. כי הנה כבר הדם שלהם נמצא בנחל, והם באים לקחת את ה... הם באים, יוצאים לקחת את השלל, והם אומרים ששום דבר לא קרה. צבא ישראל רואה את המואבים, קם עליהם, מכה אותם. הבודדים, הנשארים האחרונים מגיעים לקיר חרסת, לעיר הבירה. ויסובו המלכים ויקוע, וירא מלך מואב כי חזק ממנו המלחמה, ויקח אותו 700 איש, שולף חרב להבקיע אל מלך אדום ולא יכול. ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו, ויעלה עולה על החומה. ויהי קצף גדול על ישראל, ויסעו מעליו וישובו לארץ. אז אנחנו פה את הסיפור, מה בדיוק קורה פה עם הבכור וזה, נשאיר לפעם הבאה. יש פה שאלה, מה בדיוק, מי, איזה, של מי הוא הבן הבכור? איזה בן בכור מקריבים פה? כן. למה הוא מנסה להבקיע דווקא אל מלך אדום? מה זה הקצף הגדול שהיה על ישראל, ולמה הקצף גדול על ישראל? בגלל שהוא מקריב את הבן שלו, מה זה, אנחנו אשמים, זה בעיה שלו. כן, וחזן גם אומרים פה כמה דברים. אז אנחנו ננסה להבין, וגם מה משמעות הסימן הזה של המים האדומים כדם, כן, שזה אני אציע, אנחנו נציע בזה בעצם בפעם הבאה כדי לסגור פה את הסיפור, ואז גם נבין אולי מה בדיוק היה פה הסיפור. האם הקדוש ברוך הוא היה בעד המלחמה הזאת, שהוא היה נגד המלחמה הזאת. מצד אחד לפעמים רואים שאלישה בעד המלחמה, אלישה הולך עם הצבא, אלישה אומר להם, אני נותן להם סימן, לא רק סימן שהשם איתם, אלא נותן להם סימן שהם ינצחו את מואב. מצד שני, כשיורם פונה אליו, הוא אומר לו, הוא זורק אותו מכל המדרגות, ובסופו של דבר המלחמה נכשלת. כן? אחרי שהם כבר כובשים את מואב, כמעט מגיעים עד הסוף, המלחמה נכשלת כי הם מנסים לעזוב. אז האם המלחמה הזאת הייתה טובה, הקדוש ברוך הוא רצה בה, או לא רצה בה? בעצם אנחנו רואים פה את שני הצדדים, יש פה שני צדדים. מצד אחד הקדוש ברוך הוא רוצה במלחמה הזאת, מצד שני הקדוש ברוך הוא, כן, או אלישע, לא כל כך רוצה במלחמה הזאת. וגם עצם הפשיעה של מואב באחאב, זה עוד סימן להידרדרות ממלכת אחאב, שזה דווקא דבר שכאילו לכאורה הקדוש ברוך הוא אמור לרצות בו. אז למה בסוף המלחמה מצליחה? קיצור, כמה שאלות שיש פה, נציע כל זה, ננסה לסדר בפעם הבאה ולראות את המורכבות של המלחמה. מה בדיוק, ואלישע הוא זה שמסדר את זה. אלישע מתמראה לנו, יסדר לנו, ישים לנו במקום. מה אנחנו בעד המלחמה הזאת, ומה אנחנו נגד. ואלישע עושה את זה בצורה מאוד מאוד יפה, כולל המיקום של מלך אדום בתוך המלחמה. נעצור בזה.
שאלה,